בספר החדש שנתפס כעת נתפסו 302 מכתבים חדשים שנכתבו על ידי הרבי הקודם אל הרבי ואל הרבנית במשך השנים. המכתבים האלה מגלים פן חדש ביחסים, במערכת היחסים שבין הרבי לרבי הקודם, באופן שלא היו בכלל ידוע עד כעת. מתחיל מהפגישה הראשונה של הרבי והרבנית בקיץ תרפייש בגימו. הם נפגשו בעיירת הנופש כסלובוצק, הסמוכה לרסטוב, שם שעתה במשך הקיץ כל המשפחה. מיד אחרי הפגישה חזרו הרבי הקודם והרבי אל העיר רוסטוב, שם הם שרו במשך שבוע שלם. ישבו כל יום ויום במשך השבוע ושוחחו ביניהם שעות כדי להכיר יותר מקרוב. אחרי הפגישה הראשונה כותב בסוף השבוע, כותב הרבי הקודם לביתו הרבנית שנשארה עדיין בעיירת הנופש כסלובוצק: ביתי, השבוע למדתי ביסודיות הלכות מנדל שיחיה. כמעט כל יום עד אתמול בערב, מספר שעות ביום. ביום ראשון גילינו שלושתנו כל היום, זאת אומרת הרבי הקודם, הרבי והגיס הרש"ג, בשמריה גורריה, והיה נעים מאוד. הוא נשאר כאן לשבת, ומן הסתם ביום ראשון ניסה עם ירצה שם הביתה להצלחה, כלומר ליקטרינוסלב, ששם גרים אוהב. יכולני לומר, ממשיך הרבי לכתוב, שאני כבר קצת מכיר אותו, הוא נותר מאוד מרוצה מקבלת הפנים. זוהי אחד מהמכתבים המיוחדים שמתפרסמים כעת לראשונה. ישיבה נוספת של מספר ימים שהרבי הקודם ישב עם הרבי ושוחחו, זה היה בקיץ תרפ"ז אחרי המאסר. בשעת המאסר הצליח הרבי הקודם לכתוב גלויה אחת לבית. הגלויה נכתבה ברוסית כדי שתוכל לעבור את ביקורת הצנזורה של בית הסוהר, ובה נכתב בין השאר, כאן כמובן בתרגום מרוסית: תשלחו את הספרים חומש במדבר ולגודי תורה. תשלחו את זה דרך בית המעצר הזמני כדי למסור לשניארסון יוסף שלומוביץ, שזה אומרת על עצמו, זה השם הרשמי שלו, מחלקה שישית, חדר 160. את זה אתם יכולים למסור בכל יום. כן, יש שם עוד בקשה במכתב ההוא, שהוא כותב שהחגורה שלו נשברה ומבקש שיקנו לו חגורה חדשה וישלחו לו. את זה כבר מספר הרבי הקודם ברשימות המאסר שלו, שהוא ניסה להניח תפילין כשהיה על המדרגות והשומר הבחין בזה, והוא נתן לו מכה ושהוא נפל, ועד שהחגורה נשברה והברזל שבו נכנס לו לבשר וגרם לו כאבים גדולים. כאן הוא מבקש שישלחו לו חדש. את זה מספר כבר הרבי הקודם ברשימת המאסר שלו, שבשעה שהוא ניסה להניח תפילין על המדרגות והשומר הבחין בו, הוא נתן לו דחיפה ומכה שהוא נפל והחגורה נשברה והברזל שבו נכנס לבשר וגרם לו כאבים גדולים. כאן הוא מבקש שיקנו לו חדש. אבל בעיקר מה שמטריד אותו, שהוא יושב במאסר ואין לו ספרים, ולכן הוא מבקש חומש במדבר ולקוטי תורה כדי ללמוד בו את החיטס, את השיעור היומי בחומש ושיעור היומי של הפרשה החסידית. אחרי הגאולה מהמאסר הזהירו את הרב הקדם שלא יחזור לגור בלנינגרד, פן יאסרו שוב. הוא נסע לעיירה מלאכבקי הסמוכה למוסקבה. אז התחילו התוכניות לעזוב את רוסיה לריגה. שם לא הרשה לאנשים לבוא אליו לבקרו מלבד אחדים, שעל ידם מסר הוראות סודיות הקשורות להמשך הפעילות. אחד מאלו שהזמין אליו לבוא לשם היה הרבי, שבא אליו ושוחחו במשך כמה ימים. כשחזר הרבי ללנינגרד, שלח איתו הרבי הקודם מכתב למסור לרבנית, שבו הוא כותב לה בהסוואה מחשש שהמכתב יגיע לצנזורה. וכאן הוא המכתב מכתב ביידיש, ואני מתרגם אותו: ודאי קיבלת את דרישת השלום שלי מעומק הלב על ידי שאר בשרי הנכבד. הרבי מכנה אז שאר בשרי הנכבד, והוא שולח על ידו דרישת שלום עמוקה. הוא לא מפרש במכתב במה מדובר, אבל הוא מוסיף ברמז: והנני מצפה למענה ולמכתב שלך בפרטיות על הנושא הזה שדיברתי עם הרבי. והוא מפרש: חלשות מיוחדות אין, רק שכפי ההרגשה צריכים להיות בימים האלה חדשות משאר בשרי ולשוניק יחיה. כלומר, היה לו בן דוד ולשוניק שגר בריגה, ומחכים לכל יום חדשות מריגה שיגיעו הניירות לנסוע מרוסיה לריגה, לצאת מרוסיה ולנסוע לריגה. ומתוכן העניין נראה פירוש הדברים שכיוון שאנו מתכוננים להשיג ניירות לצאת מרוסיה לריגה, שוחחתי בארוחה עם הרבי עוד אותו תכניות שגם הוא יישא איתנו, וכשנגיע לריגה תתקיים החתונה ביניכם, ולכן ביקשתי אותו שישוחח איתך על כל זאת, ואינני מצפה למענה ולמכתב שלך בפרטיות. נעבור כעת לסוג מיוחד של התכתבות בין הרבי לרבי הקודם, בנושאים שבכלל לא היה ידוע לנו עד כעת. בקיץ תרפריש ביתת נסע הרבי הקודם לביקור בארץ, ואחר כך חזר לאירופה, ואחרי הנסיעה הכבידה הזאת הוא נח שבועיים מעמל הנסיעה בעיירה באדן באדן שבגרמניה. מיד כשנודע לרבי הכתובת שבה מתגורר הרבי הקודם, הוא כתב עליו מכתב בחפריו מנחמיו, וכך הוא כתב: מכתבו ותודה ועונג קיבלתי, וזה כבר חפצתי לענות, אבל לא ידעתי לאן לשלוח המכתב, מאי יודעי איפה הם נמצאים. רק אמש נודעתי הכתובת, והנני ממהר לענות. הוא כתב שם כמה דברים על מה ששמע על הנסיעה לארץ, ואחר כך הוא מוסיף בקשה אישית: והנני נזכר שחודש אלול ממשמש ובא, והרי זה חודש להכנה ותשובה וכולי, והיה איפה הדרך ומהי העיצה שיפעול עליי, וסוף כל סוף יהיה על כל פנים יראת שמיים נגע בליבי, וגם פה למטה בפועל ממש, שגם אני ארגיש את השינוי. הוא שואל דרך והדרכה מהרבי הקודם איך לפעול על עצמו שעבודת התשובה של חודש אלול תפעל אצלו שינוי פנימי בהאני שלו. הרבי הקודם הזמינו מיד לבוא אליו לכמה ימים. בראש חודש אלול הוא הגיע לשם, ומיד הלכו לטייל במשך שעה ארוכה, ושוב טיילו ושוחחו במשך כמה שעות בשבת, כנזכר כל זה ביומן שרשם הרבי הקודם. אבל מענה למכתב הזה עדיין לא כתב לו. אולי שוחחו על זה בעל פה כשהלכו לטייל, אבל זה לא נודע לו. משם יצא הרבי הקודם בדרכו לארצות הברית, ואחרי שהגיע לארצות הברית הוא כתב לו מכתב תשובה לשאלה הנ"ל. וכך הוא כותב לו: חתני, במענה על מכתבך שנתקבל לבאדן בעניין התשובה, הנה, כאשר לומדים דח ובפרט ענייני עבודה, באופן שפועלים בעבודה שבלב זו תפילה, בהתבוננות והתקשרות, ואת האנדר שפרח ואנדר האבונס והסוגס ומילא הסתרבון שגור האנדר, נעשית השפה אחרת, הסגנון אחר, ההבנות וההשגות אחרים, ובמילא נהיה איכול אחר לגמרי. כאן הוא נותן לו הדרכה יסודית איך לפעול שהעבודת התשובה של חודש האלול תפעל שינוי יסודי בין בסגנון, בין בתקוות ובין בהבנות והשגות. כן, ודאי שהוא השתדל והתאמץ והתעמק בלימוד החסידות כדי להתאחד עם הלימוד, כדי שזה יפעל עליו. אבל ההמשך לזה אנחנו קוראים במכתב נוסף שכתב הרבי לרבי הקודם כעבור שנה, והוא מבקש ברכה שבעת ההתעסקות שלו בלימוד החסידות יצליח להתעצם עם הנושא הנלמד. אחר כך כתב מכתב נוסף להסביר את בקשתו זו וכאין התנצלות, וכך הוא כותב לו: מה שביקשתי ברכה בהשגת תורת הדח, התעצמות איתה וכולי, הוא רק מפני שמשתוקק אני לזה, וכתבתי לכבוד קדושתו בקשת ברכה זו, כי מאמין אנוכי שאם יחפוץ בזה באמת מקרב ולב עמוק, הרי בתור ברכה או בתור תפילה, ואת ארקונן פייל זין למעלה, יוכל הוא לפעול למעלה, שיקוימו כל הדברים האלו בי בפועל ממש למטה. כך כותב הרבי לרבי הקודם, וכך משיב לו הרבי הקודם: מתברך אתה במכתבך השני בהשגת תורת החסידות לעמיתתה, להאחד, ללומדה, להבינה ולעשותה, ומקרב ולב עמוק הנני מבורכך בברכה כפולה ומשולשת, כי יעזורך השם יתברך ויקוים דבר הברכה על הזו בקרוב ממש בגשמיות ורוחניות. כך היו היחסים, וכך היו התקוות, וכך היו ההתכתבויות בין הרבי לרבי הקודם, כפי שמתגלה לפנינו בספר של פנינו. וכל המדובר הזה הוא בשנים הראשונות מיד אחרי החתונה. עברה עוד שנה, הרבי הקודם כותב לרבי, והוא כתב כמה פעמים במשך השנים הראשונות האלה, שהרבי יכתוב לו את סדר היום שלו, מה הוא לומד ואיך הוא לומד. הרבי הקודם כותב לו: חיכיתי לשמוע ממך ברוחניות וגשמיות באיזה ענייני לימוד הנך עוסק אתה. חפצי היה לדעת סדר היום בדיוק, לא כנהוג סדר הלילה שלך, ובטח תמלא חפצי. ועל כך משיב לו הרבי: הודה על השאלה לשלומנו, שהוא, תודה לכל שלום, על סדר היום קבוע. הנה, מבואי מרוסיה, עדיין לא הגעתי לזה. אף שמוכרחני להודות שמעלות רבות והעיקר שימור זמן לסדר קבוע, לומד הנני אתה מסכת בו בבשר, אבל גם זה בלי שעה וזמן קבוע. אבל רק על זה הנני מציר ודואג, על שאיני יכול להעמיק וללמוד בעיון מעט, אם מפני עייפות המכין או מחמת פיזור הנפש. הוא משיב לו על כך, שבעצם קשה לו לקבוע זמן קבוע בגלל רוב הטרדות שיש לו מדברים אחרים. הוא יש אורוג או כעת אוחז בלימוד במסכת בבא בסרה. אבל בנוסף לעובדה שזמני הלימוד הם, הוא לא יכול שזה יהיה בשעה קבועה, אבל גם יש לו עוד בעיה, שבגלל רוב הטרדות שיש לו מדברים צדדיים, שזה גורם לפיזור הנפש, וכאשר לו להתעמק בעיון בנושא, ורק הוא משתדל עד כמה שהוא יוכל. מבין השורות האלה אפשר לראות עד כמה מתעמק רבי בלימוד בעיון, מבלי להתחשב עם כל הסובב אותו, הגורם לעייפות המוחין ופיזור הנפש. זה בקשר ללימוד התורת הנגלה, וזה בקשר ללימוד בתורת החסידות, כפי שאמרנו קודם, וזה בקשר לעבודת התשובה של חודש אלול, כפי שנזכר קודם. אבל בנוסף לכך, כתב לו אז הרבי הקודם את רשימתו הארוכה שנתפסה אחר כך בשם אבות החסידות, ושהוא מתחיל אותה בדבר שאלתך בסדר השתלשלות תורת החסידות חב"ד, התייסדותה, התרחבותה והתפשטותה. ועל כך ענה לו הרבי: הרבה ידיעות חסרים לי, ובנוגע צום ארוף פון חסידוס, בקשר להארום, התוכן וההשתלשלות של החסידות, חסרים לי עדיין הרבה ידיעות. והוא מוסיף וכותב: ודברי הימים שלה עם פירושו בדייטונג בפרט, כלומר התוכן של החסידות, חסר לו עדיין ידיעות בזה. והוא ממשיך וכותב: ולכן כמוצא שלל הנני שמח על כל ידיעה ועניין שיתוסף לי בזה. והוא מוסיף ומבקש המשך: את אפק לא אוכל מלבקש תוספת ביאור על מה שהוקשה לי זה מכבר, בשומעי אומרים וחוזרים ואומרים בחב"ד הלטמן יתפון מייבסים וכו' וכו'. למה בחב"ד לא אוהבים לדבר על המופסים שעושים האדמו"רים והצדיקים? ועל זה משיב לו הרבי הקודם באריכות במכתב ארוך. אבל יותר מזה, היה הרבי הקודם מספר לו הרבה ומסביר לו הרבה בשיחותיהם הארוכות בשעה שהיו, שהרבי היה אצל הרבי הקודם. עיקר הביקורים של הרבי אצל הרבי הקודם היה בחודשים תשרי וניסן. במשך תשרי היה אצלו בחודש החגים, ואחר כך בניסן היה אצלו כדי להיות אצלו בסתרים של פסח. אמנם, במשך שנתיים היו שני האדמו"רים ביחד במשך שנה תמימה. בפעם הראשונה זה היה מחג הפסח תפריש צדיק בייס עד חג הפסח תפריש צדיק ג', שכמעט כל הזמן היה הרבי איתו אמו יחד עם הרבי הקודם, בתחילה בריגה במשך ניסן, אחר כך בפולין במשך הקיץ, אחר כך בריגה במשך חודש תשרי וחשוון, ואחר כך בברלין כשהרבי הקודם נסע שם להתרפאות והרבי גם היה שם, היו ביחד במשך חודשיים ובחודשי החורף, ואחר כך נסעו משם שניהם לפריז כשהתחילו המהפכה בגרמניה, כשעלו הנאצים ממחשמם לשלטון, והרגע היה מוכרח לעזוב את גרמניה, ואז נסו שניהם בפריז, והיו שם יחד עד לפני חג הפסח. הפעם הבאה היה הרבי, יחד עם הרבי הקודם, במשך שנה שלמה, מאמצע קיץ, תפריש צדיק דלת, עד אמצע קיץ, תפריש צדיקי. כמעט כל הזמן היה יחד איתו. בתחילה היו בעיירת הנופש מרינבד, שהרבי הקודם היה צריך להתרפות שם. אחר כך היו בוורשה, במשך חודשים תשרי וחשוון. אחר כך נסעו לפורקרסדורף של יד וינה, לסנטוריום שהרופאים הכריחו את הרבי הקודם שהוא יהיה שם במשך חודשי החורף, והרבי היה איתו במשך כל התקופה הזאת. ואחר כך חזרו לפסח לוורשה והיו שם עד אמצע חודש סיוון. במשך תקופה זו הרבו לשוחח בעל פה. מעטים הם העיקרות שכתבנו בימים הספרים שלא היו ביחד באותו מקום. אבל מתוך העיקרות האלו, של התקופות האלה, אנחנו רואים בדיוק באיזה זמן הם היו ביחד ובאיזה זמן הם היו במקומות נפרדים. בקיץ תפש צדיקי, חזר הרבי לוורשה, לפריז. והרבי הקודם היה בוורשה. ואז התחילה תקופה חדשה בעבודה של הרבי עם הרבי הקודם. רוב המכתבים של הכרך הזה הם מהתקופה ההיא, והם קשורים לעבודה של הרבי הקודם בעריכת מכתבים, שיחות, מאמרים של הרבי הקודם בשביל להכין אותם לדפוס. מתחיל מקיץ תפרש צדיקי, שאז התחיל להופיע הקומץ הטומי, שחלק הארי שבו הוא פרסום כתביהם של רבותינו, תרושים, שיחות, אגרות של הרבי הקודם. את עריכת כל אלו מסר הרבי הקודם לידי כבוד לידי הרבי, שהוא יבחר ויכין את החומר ויוסיף הערות והערות. לא רק אלו המתפסים בקומץ אטומים. באותה תקופה התחילה להתפרסם גם סדרת ליקוטי דיבורים השיחות של הרבי הקודם, וגם קובצי מכתבים של הרבי הקודם. קובץ מכתבים שקשור לתהילים, שנתפס אחר כך אצלנו בסוף התהילים שלו, ועוד. וכל אלו נבחרו והוכנו לדפוס בתוספת הערות והערות על ידי הרבי. לא רק זאת, אלא גם הוא כתב מכתבים ארוכים לרבי הקודם עם הצעות לתוכניות להדפסת ופרסום חומר. חלק גדול של ההתכתבות ביניהם בשנים תפריש צדיק ה' עד תפריש צדיק ת' הייתה בקשר לעיבוד ועריכת חומר זה. במקום שההתכתבות הזאת הייתה בקיצור, נתפרשו הדברים בהערות שבקשולי הגיליון של הספר הזה. כך שבספר הזה אנחנו יכולים לראות בתחילה את התקופה הראשונה של המערכת היחסים שבין הרבי הקודם לרבי, במשך השנים שמתחיל מתפריש פי ג' עד תפריש צדיק ה', כפי שהזכרנו רק דוגמאות אחדות כמה שהזמן הספיק כעת להזכיר. ואחר כך מתחיל מתפריש צדיק ה', יש מערכת גדולה של 100-150 מכתבים בין הרבי לרבי הקודם בקשר לכל מיני חומר שהוא שלח לרבי, והרבי בחר בתוכם מה שכדאי להדפיס בתוספת הערות בשולי הגיליון. וזה לא הכל. מתחיל מאותה זמן, מתחילת תופש צליקבוב, הוקשו חוקי העברת כספים בפולין. הרבי הקודם כותב על כך לרבי, והוא כותב שבגלל זה הוא רוצה להעביר את הקופות שלו של ניהול מוסדות חב"ד, שעד כעת הם היו במשרדו של הרבי הקודם בוורשה, אבל זה מקשה כעת להעביר כספים מפה לשם ומשם לפה, לכן הוא רוצה להעביר את כל הקופות האלה לפריז, שינהל את זה הרבי לפי ההוראות של הרבי הקודם. המון מכתבים התכתבו הרבי והרבי הקודם בקשר להוראות של ניהול הקופות במסירת הכספים ממקום למקום. הרבי הקודם הורה אז לכל השולחים מעות כסף לרבי הקודם, בין אם המדובר לשלוח כסף עבור הישיבה תומכי תמימים, או כסף בשביל מיימת, או בשביל שאר הפעילויות שהרבי הקודם ניהל, או בנוגע לעזרה ליהודי רוסיה שהרבי הקודם מתעסק בזה כל כך. הכל הוא הורה לשלוח, במקום ששלחו עד כעת אליו, לשלוח כעת אל החתנו בפריז. אחר כך גבר החשש שעוקבים אחרי התכתבות זאת ועוקבים אחרי הניהול הכספים של הרבי הקודם. היה חיפוש בבית של הרבי הקודם ועוד כל מיני הוכחות שעוקבים אחריו. הרבי הקודם כותב על כך במכתב לרבי, כמובן בהסוואה מעין הצנזורה. הוא כותב לו שמקראת והלך כל ההתכתבות יהיו בהסוואה ורמזים. המון מכתבים כאלה שנכתבו ברמזים. יש רמזים פשוטים. הרבי הקודם כותב לרבי, מה שפלוני מבקש ממך הלוואה סך של 150 דולר, כדאי שתלווה לו. ועוד כל מיני רמזים כאלה. אחר כך היו חששות יותר, והסברות התחילו להיות יותר, וכשהוא רצה להגיד לו שהוא ימסור למישהו 500 דולר, אז יש שם ביטוי שכדאי לדבר עם פלוני על מהארץ לרקיע. מהארץ לרקיע, כתוב במקרא שזה 500 אמה. ועוד כאלה רמזים שהם ביניהם הבינו אחד את השני והרבו להתכתב בסגנון הזה. יש אפילו מכתבים שהם מתכתבים ביניהם באיזה סוג סגנון עדיף. נעבור כעת לשנת תפשין. בחדשים תשרי וכסלב, עד סוף כסלב, היה הרבי הקודם סגור בוורשה הכבושה על ידי הנאצים יימח שמם. בתחילת טבת אורגנה הצלתו, כשהביאו יחד עם בני ביתו מוורשה לברלין, שם שהה במשך ימי ביום השבת, וביום ראשון ה' טבת הגיעו משם לריגה. מיד כשהגיע לריגה, כותב הרבי הקודם אל הרבי, הנסיעה הייתה בכללותה בטוב בעזר השם יתברך. ביום חמישי בוקר יצאנו, באנו בלילה בשעה שמיני בערך, אומנם עד אשר מצאו על ידי השתדלות מקום ללון באחד מחדרי הקהילה, נהיה שעה 11 והעמידו מיטות בחדר האוכל, ושם היינו עד יום ערב שבת קודש שעה 2, והשיגו עבורנו בית מלון ולרה יליגר שטרס, זה הכתובת של המלון, ובמוצאי שבת קודש נסענו ובאנו ביום א' ערב לפה. כלומר, כשהביאו אותם הנאצים המשלחת שהביאו אותו מוורשה לברלין, הביאו אותם לבניין שהיה פעם הבניין הקהילה היהודית בברלין. שם הביאו מיטות והעמידו אותם כדי שישנו שם וישהו שם עד אחרי השבת. אמנם באותה שעה הרבי הקודם כבר היה חולה ולא היה יכול להסתדר בצורה כזאת, ולכן היו מוכרחים למצוא עבורם מלון כדי שהוא יוכל לשהות שם באופן מסודר עד אחרי השבת. ומיד מוצאי שבת באה משלחת מהשגרירות הלטבית בברלין לקחת אותם משם ולהביא אותם לריגה. כשהרבי הקודם הגיע לריגה, רצונו היה שגם הרבי והרבנית יגיעו איכשהו מפריז לריגה וייסעו כולם ביחד משם לארצות הברית. וכך הוא כותב לו בזיין שבט. בערך חודש אחרי שהגיע לריגה, אחרי שהתחילו לסדר את הניירות לנסוע לארצות הברית, בין עבור הרבי הקודם וכל המשפחה, ובין עבור הרבי והרבנית. וכך הוא כותב לו: תודה לכל, כולנו בחיים ושלום. אתמול הודעתי כי נתקבל עבור כולנו הוויזות לארצות הברית. עבורכם גם כן. ואתה צריכים לדעת, נדע, איך בעזר השם לסדר את הנסיעה. איפה ניפגש שנוכל בעזרת השם לנסוע יחדיו להצלחה בגשמיות ורוחניות. יודיעו דעתם והצעתם בזה. אם אפשר הדבר, ימהרו בכל האפשרי להודיעני מזה. איך דעתם, אם צריכים למהר את הנסיעה או שלא למהר. כלומר, צרפת ולטביה עדיין לא היו אז תחת השלטון הנאצי. אבל המדינות שביניהם, פולין וגרמניה, היו אז בימי המלחמה. זה לא אפשר את הנסיעה מפריז לריגה. כותב הרבי הקודם לרבי, אולי יש לו דרך להגיע לריגה, ואז יוכלו לנסוע ביחד, כיוון שיש לו כבר את הניירות בשבילהם. ואם יש כזאת אפשרות, אולי כדאי לעכב קצת את הנסיעה של הרבי הקודם מריגה לארצות הברית, לחכות עד שהרבי יוכל להגיע לשם, ואז יוכלו לנסוע ביחד. אבל אולי אין כזאת אפשרות, ואז לא כדאי לחכות. ולכן הוא מבקש למהר בכל האפשרי להודיעני, איך דעתם, אם צריכים למהר עם הנסיעה או שלא למהר. אלה הם דוגמאות אחדות על מערכת היחסים ביניהם בשנים הראשונות. ואידך זיל גמו במאות האגרות המפורטות שנכתבו בין הרבי לרבי הקודם, וכך החדש שיצא זה עתה לאור. ויהי רצון שנזכה בקרוב להוציא לאור את יתר אגרות הקודש וכתבי הקודש של כבוד קדושת רבותינו נשיאינו. עדיין נזכה ללמוד תורה מפיו של משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.